ערכין דף חפבב, מתחילים בעזרת השם, דף חפי עמוד ב' במשנה למטה. אחרי פטירתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא, מספרת הגמרא במסכת יבמות דף סמך ב' עמוד ב', שרבי עקיבא הלך והקים 5 תלמידים, ארזי הלבנון, אדירי תורה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי אלעזר בן ערך. 5 התלמידים האלה ישבו מן הסתם בבית מדרש אחד, שעות על גבי שעות, ימים, שבועות, שנים, ועסקו בתורה ביחד. הם היו כאיש אחד בלב אחד, לא היה מביניהם אחד שהיה רב והשני היה תלמיד, הם היו באותה רמה כל אותם 5 התלמידים. אומר בספר מלאכת שלמה, שלפי זה צריך להגיד במשנה שלנו, ובכלל בכל ה-11 פעמים שמובא שמו, של רבי אלעזר בשיעור שלפנינו, בדף שלפנינו, צריך לגרוס במקום רבי אליעזר, שהיה כתוב בכתבי יד, שזה הכוונה לרבי אליעזר בן אורקנוס, צריך לגרוס רבי אלעזר, שזה הכוונה לרבי אלעזר בן ערך, שהוא היה אחד מהחברים באותו בית המדרש, בין החברה הקדישה, כמו שאפשר לקרוא לזה, חבורת הקודש. מה באמת ההוכחה לזה? מה ההוכחה שזה רבי אלעזר בן ערך? כי מובאים כאן רבי יהודה, רבי שמעון, ואחר כך מביאים את רבי אלעזר. אם רבי אלעזר הוא חבר של רבי שמעון ורבי יהודה, מובן למה הוא מובא אחריהם, כי ככה היה יותר מסודר לסדר את השמות. אבל אם נאמר שזה הכוונה לרבי אליעזר בן אורקנוס, הוא היה 2 דורות קודם, היו מכבדים את דעתו והיו כותבים אותה לפני רבי יהודה ורבי שמעון. אלא מוכח, אומר ספר מלאכת שלמה, שצריך לגרוס בכל הרשימה של ה-11 מקרים שמובאים בשיעור הבא, רבי אלעזר בן ערך. אומרת המשנה, הגיע יובל ולא נגאלה. אדם הלך והקדיש שדה אחוזה. אותה שדה שהוא קיבל בירושה מאבותיו, אבות אבותיו, עד אותו דור שזכו לעלות לארץ ישראל עם יהושע בן נון, הקדיש את השדה הזאת לבדק הבית. יש לו הזדמנות, אומרת התורה, עד שנת היובל ללכת ולבדות את השדה מיד ההקדש. והגיע הזמן והוא לא פדה את השדה, לא נגאלה. מה קורה עם השדה אז? אומרת המשנה, הכהנים נכנסים לתוכה. הכהנים מקבלים את השדה אחוזה. האם הם צריכים לפדות את השדה לפני שהם לוקחים אותה לעצמם? אז יש בזה למעשה 2 דעות. ונותנים את דמיה, דברי רבי יהודה, הוא סובר שהם צריכים הכהנים לפדות את השדה מיד ההקדש. רבי שמעון אומר, נכנסים ולא נותנים. לפי דעתו של רבי שמעון, יכולים להיכנס הכהנים לשדה, זוכים במתנה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, קרקע בחינם בארץ הקודש, בלי לפדות את זה אפילו מיד ההקדש. הגמרא מביאה עכשיו דעה שלישית, רבי אלעזר אומר, כן, כמו שאמרנו, זה לא רבי אליעזר, אלא רבי אלעזר אומר. אגב, כמובן, חוץ מהמלאכת שלמה, מובא בהרבה ראשונים שככה צריך להיות הגרסה רבי אלעזר. רק המלאכת שלמה מוכיח את זה מאותה גמרא שהזכרנו בתחילת השיעור. בכל אופן, רבי אלעזר אומר, לא נכנסין ולא נותנין. כהנים אין להם שום אפשרות לקבל את אותו שדה אחוזה, גם אם הגיע היובל, לא מקבלים את השדה. אם הבעלים לא פדה אותה במשך השנים עד היובל, הם לא נכנסים לשדה ואפילו לא פודים את השדה בכסף. אלא נקראת שדה רטושין, כוונה שדה הזובה, עד היובל השני. זאת אומרת, נותנים לזה עוד 50 שנה שאנשים יוכלו לבוא לפדות את השדה. הגיע היובל השני ולא נגאלה. אם במשך 50 שנה הנוספות גם אף אחד לא בא לפדות את השדה, לא הבעלים ולא מישהו אחר, נקראת רטושי רטושין, עזובה שבעזובות. עזובה שבעזובות השדה הזאת, אף אחד לא רוצה לפדות אותה. עד היובל השלישי. ואז הכהנים כן מקבלים? גם לא. מתי הכהנים יזכו לקבל את השדה בשנת היובל? לעולם אין הכהנים נכנסים לתוכה, לפי דעתו של רבי אלעזר, עד שיגאלן האחר, דהיינו. אם באחד משנות היובל יבוא איזשהו יהודי, ישלם כסף לבדק הבית ויפדה את השדה, אז יהיה לו את השדה עד שנת היובל. בשנת היובל השדה תלך ותתחלק לכהנים שעובדים באותו שבוע בבית המקדש. למעשה במשנה ראינו 3 דעות. מה קורה עם שדה אחוזה בשנת היובל שהבעלים של השדה לא פדה אותה? דעה ראשונה הייתה דעתו של רבי יהודה שהשדה מתחלקת לכהנים, רק שהכהנים צריכים לפדות אותה מיד ההקדש. מה הייתה מדע רבי יהודה? למה הכהנים לא מקבלים את השדה ככה, כמו שהיא, בלי לפדות את זה בכסף. גמר בגזרה שווה, מהמילה קודש שכתוב בשדה אחוזה, למילה קודש ממקדיש בית. המילה קודש כתובה לגבי אדם שמקדיש בית, לא סתם שדה, הלך הקדיש דירה לבדק הבית. הדינים שונים לגמרי. אם האדם שמקדיש שדה לבדק הבית, והבעלים בו פדה אותם עד שנת היובל, היא מתחלקת השדה לכהנים, בית לא מתחלק לכהנים בשנת יובל, אלא ממתינים עד שיבוא מישהו ויפדה את הבית. עכשיו, כשבאים ופודים בית, ודאי שצריך לשלם כסף, אז, כי הרי זה לא מתחלק אף פעם לכהנים, אז מכיוון שלומדים גזרה שווה מבית לשדה אחוזה, אז גם שדה אחוזה אי אפשר לפדות או לקבל את השדה בלי לשלם את הסכום של הפדיון, לפדות את זה מיד ההקדש. ולכן גם הכהנים, כשהם מקבלים את השדה בשנת יובל, הם צריכים לשלם כסף ולפדות את זה מיד היובל. מה להלן בדמים? כמו שכשאדם פודה בית שמישהו הקדיש אותו, הוא חייב לשלם על זה כסף, זה לא יוצא לעולם בלי שיפדו אותו בכסף. אף כאן, גם לגבי שדה אחוזה, סובר רבי יהודה שזה צריך להיפדה על ידי דמים. בדמים, גם כשזה מגיע לידי הכהנים. ורבי שמעון, שלפי דעתו הכהנים מקבלים את זה בתור מתנה ולא צריכים לשלם על זה שום דבר, מה הוא ילמד? מאיפה הוא לומד את זה? גמר קודש קודש מכבשי עצרת, הוא לומד את זה מגזרה שווה, אותה גזרה שווה מאותה מילה, אבל ממקום אחר, הוא לא לומד את זה מבית, אלא הוא לומד את זה מכבשי עצרת. מה זה כבשי עצרת? היום אנחנו מכירים חג השבועות, זמן מתן תורתנו, יש כאלה מכירים את זה מהמאכלי חלב, גם טוב, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, וגם בזמן שבית המקדש ייבנה, ויעמוד על תילו, אחד מהסמלים המאוד מרכזיים שיש רק בחג השבועות, זה מה שנקרא שתי הלחם. שתי הלחם. היו מניפים שתי לחמים שהיו אופים אותם בערב החג, וביחד עם זה הם מביאים קורבנות. חלק מזה זה היה כבשי עצרת, הכבשים של חג השבועות, שהם היו הכבשים היחידים בשנה, שהם היו קורבן שלמים של ציבור. בדרך כלל שלמים, בן אדם מביא פרטי. לא נכנס כרגע לכל הפרטים, אבל סתם בשביל הידע. הפעם היחידה בשנה שהם מביאים, קורבן שלמים של ציבור, קורבן ציבור של קורבן שלמים, זה היה בחג השבועות. את הקורבן הזה היו מקריבים, והבשר היו מחלקים אותו לכהנים. עכשיו, חג השבועות, הקריבו את הכבשי העצרת. מה, עמד איזה ממונה וחילק בשר רק לכהנים שבאו לשלם? בוודאי שלא. כמו שכל קורבן שהקריבו בבית המקדש, שהבשר נאכל לכהנים, היו נותנים את זה בחינם לכהנים, ככה כמובן גם את הבשר של כבשי העצרת היו נותנים לכהנים בחינם. ומכיוון שבכבשי העצרת כתוב את המילה קודש, לומדים גזירה שווה גם למילה קודש שכתובה לגבי שדה אחוזה, שכמו שהכבשי העצרת ניתנת לכהנים בחינם, ככה גם שדה אחוזה בשנת יובל נותנים אותם לכהנים בחינם. וזה מה שהגמרא משלימה ואומרת, מה להלן בחינם, כמו שכבשי העצרת ניתנים לכהנים בחינם, הבשר שלהם אף כאן בחינם, גם שדה אחוזה ניתנים לכהנים בלי שהם יצטרכו לשלם כלום. שואלת הגמרא, ורבי יהודה נמי נעליף מכבשי העצרת, למה רבי יהודה לומד גזירה שווה לבית, והוא אומר שהקודם צריכים לפדות בכסף את השדה אחוזה בשנת יובל, שילמד מכבשי העצרת וילמד גם שלא צריך לשלם מתי שפודים את שדה האחוזה. עונה הגמרא, דנין קודשי בדק הבית מקודשי בדק הבית. הקדושה של שדה האחוזה, כשאדם מקדיש אותו, הוא מקדיש אותו לחזק את בדק הבית, לחזק את ההוצאות השוטפות של בית המקדש, את התיקונים שצריך לתקן שם מפעם לפעם במבנה הקדוש הזה. זה קדושה של בדק הבית, זה רמה קדושה אחת, אבל לעומת זאת קדושה של קורבן היא רמת קדושה אחרת. כשאנחנו רוצים ללמוד גזירה שווה ויש לנו אפשרות ללמוד משדה האחוזה לדבר נוסף שהוא קדושת בדק הבית, דהיינו אדם שמקדיש בית, אדם שמקדיש דירה, זה גם כן, הוא מקדיש את זה לבדק הבית, עדיף לנו ללמוד משם מאשר ללמוד מכבשי העצרת, ששם זה ממש קורבן, אי אפשר להשוות בין בדק הבית לבין קורבן. אז זה מה שהוא מסביר, דנין קודשי בדק הבית מקודשי בדק הבית, דנין שדה אחוזה מאדם שמקדיש בית, ואין דנין קודשי בדק הבית מקודשי מזבח, ואנחנו לא נלמד גזירה שווה משדה אחוזה שזה קודשי בדק הבית לקורבן של כבשי עצרת שזה קדושת מזבח. רבי שמעון שואל את הגמרא, נמי נעלף ממקדיש בית. רבי שמעון שסובר שכשהכהנים מקבלים בשנת יובל את השדה אחוזה, הם לא צריכים לשלם כלום. למה? כי הוא לומד את זה מגזרה שווה, מכבשי עצרת. למה שילמד מכבשי עצרת? הרי שדה אחוזה זה קודשי בדק הבית. תלמד גם אתה גזרה שווה מדבר אחר שהוא קודשי בדק הבית, מאדם שמקדיש בית. עונה הגמרא, דנין דבר שמתנה לכהנים מדבר שמתנה לכהנים. רבי שמעון מעדיף ללמוד גם כן מדבר שדומה, אבל מדבר שדומה בצד אחר. זאת אומרת, כבשי העצרת דומים לשדה אחוזה בעניין אחר. הם דומים בזה שהם ניתנים במיוחד דווקא לכהנים. אדם שהקדיש בית לבדק הבית, זה לא משנה אם פודה את זה ישראל או שפודה את זה כהן. אין לכהנים שום מיוחדיות בהקדשה, בהקדש הזה. אבל לעומת זאת, שדה אחוזה, התורה בעצמה אומרת שביובל זה מגיע לכהן. וכבשי העצרת, גם כן התורה בעצמה אומרת שהבשר ניתן לכהנים. זה משהו ייחודי בכהנים. אז לכן עדיף ללמוד גזרה שווה מדבר שניתן לכהנים. ואין דנין, דבר שמתנה לכהנים, דהיינו שדה אחוזה, בשנת יובל, מבית שהוא דבר שאינו מתנה לכהנים, אלא כל מי שפודה זוכה בבית הזה. עכשיו עוברים לדעה השלישית. רבי אלעזר אומר, לא נכנסים ולא נותנים. לא נכנסים לשדה, בשנת יובל הכהנים לא יכולים לקבל את השדה הזאת במתנה, והם גם לא נותנים את התשלום של הפדיון להקדש. מתי הכהן כן זוכה לקבל את השדה בשנת יובל, שהתורה אומרת שהכהן מקבל את הכהנים מקבלים את השדה בשנת יובל, זה דווקא אם מישהו אחר הלך ופדה את השדה במשך השנים עד שנת היובל, אז הוא מקבל את השדה עד שנת יובל, בשנת היובל השדה מתחלקת לכהנים. אמר רבא מאי תמא דרבי אלעזר, למה באמת סובר רבי אלעזר שאם השדה לא פדו אותה עד שנת יובל, היא לא ניתנת לכהנים במתנה או בכל אופן בתשלום, למה היא לא ניתנת לכהנים? אמר קרא, הוא מביא פסוק הזה, והוא עושה לפסוק הזה סדר חדש, רק בשביל ככה להמחיש את זה. בואו נקרא כל יום את הפסוק כמו שהוא בתורה, ואז נראה מה עשה לפסוק הזה רבה. הפסוק אומר ככה, אדם שהלך הקדיש שדה אחוזה לבדק הבית, את השדה שלו, הוא ירש את זה מאבותיו, אבות אבותיו, עד יהושע בן נון וכו'. הלך והקדיש את השדה לבדק הבית. ואומרת התורה, ואם לא יגאל את השדה, הבן אדם לא הלך לגאול את השדה עד שנת היובל. ואם מכר את השדה לאיש אחר, ואם הגזבר הלך מכר את השדה למישהו אחר, אומרת התורה, לא יגאל עוד. אי אפשר יותר לבדות את השדה. מה כן קורה לשדה הזאת? והיה השדה בצאתו ביובל, קודש להשם, כי שדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו. ופירוש הפשוט של הפסוק, הבעלים כבר לא יכול יותר לבדות את השדה אחרי שהגיע שנת יובל והוא לא פדה אותה, בפרט אם היה מישהו אחר שפדה את השדה עד שנת יובל, אלא היא ניתנת לכהני בשנת היובל. זה לכאורה פירוש הפשוט של הפסוק. עכשיו צריך לשים לב שיש כאן שני מקרים ושתי תוצאות. מקרה הראשון, אם לא יגאלת את השדה. אתה הבעל אם לא גאלת את השדה? בסדר. זה המקרה הראשון. מקרה שני, ואם מכרת השדה לאיש אחר. שהגזבר הלך מכר את השדה לא לבעלים, אלא למישהו אחר. מה התוצאה? יש כאן שתי תוצאות. תוצאה ראשונה, לא יגאל עוד. אי אפשר יותר לבדות את השדה. תוצאה שנייה, והיה השדה בצאתו ביובל, קודש להשם כשדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו. זאת אומרת, מגיע שנת יובל, הכהנים מקבלים את השדה. בסדר. עכשיו בא רבא ואומר שתוצאה הראשונה היא למקרה הראשון, והתוצאה השנייה היא למקרה השני. ואם לא יגאל את השדה, לא יגאל עוד. מה היה המקרה הראשון? שהבעלים לא פדה את השדה עד שנת היובל? לא פדית את השדה עד שנת היובל, אתה לא יכול יותר לבדות את השדה. ואם המקרה השני, ואם מכר את השדה לאיש אחר, והיה השדה בצאתו ליובל, הכהן תהיה אחוזתו. זאת אומרת, כדי שהשדה תתחלק לכהנים בשנת יובל, צריך להשתמש במקרה השני. שהגזבר מכר את השדה לאיש אחר, לא לבעלים. אבל זה שהבעלים לא פדה את השדה עד שנת היובל, זה רק אומר, לא תיגאל עוד. אבל זה עדיין לא אומר שהכהנים מקבלים את זה. כשהכהנים יקבלו את זה, צריך להגיע למקרה השני שהפסוק מדבר, שהגזבר מכר את השדה לאיש אחר. קיצור, רבא לקח את הפסוק, חילק אותו לארבע חלקים, ופשוט לוקח את החלק הראשון עם החלק השלישי ומחבר, את החלק השני עם החלק הרביעי ומחבר. מי שיש לו את הפסוק יכול להבין על מה אנחנו מדברים. ובכן, בא אביי, שהוא היה אחד מהתלמידים המאוד מובחרים של רבא, ואומר לו, כבוד הרב, אני לא מצליח לקבל את הפירוש הזה, מאוד קשה לי לקבל את הפירוש הזה. אמר אביי, סכין חריפה מפסיק קראי. לקחת סכין חריף וחתכת את הפסוקים לארבע חלקים, ואז אתה מחבר אותם מחדש בצורה אחרת. אני חושב טעם אחר. אלא אמר אביי, טעם עד רבי אלעזר, שהוא אומר שהכהנים מקבלים את השדה בשנת יובל רק אם היה איזה אדם אחר שפדה את השדה במשך השנים עד שנת היובל. מאיפה הוא לוקח את זה? כדתניא, הוא לוקח את זה מהברייתא הבאה. הברייתא הבאה עוסקת באדם שלא פדה את השדה עד שנת היובל, שהבעלים לא פדו את השדה עד שנת היובל, כמו שקראנו את הפסוק הזה קודם, ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. אז אם היה כתוב רק לא יגאל, ולא היה כתוב את המילה עוד, משהו היה חסר? שואלת הגמרא, אומרת הברייתא כדתניא, לא יגאל. אם לא היה כתוב את המילה עוד, יכול לא תהא נגאלת, אפילו שתהא לפניו רק כשדה מקנה. זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים פה? שהבעלים הלך הקדיש שדה אחוזה. בסדר. לא פדת השדה עד שנת היובל. אומרת התורה, לא יגאל. אני יכול, הייתי יכול להבין שהוא הפסיד את האפשרות לפדות את השדה. הוא לא יכול יותר לפדות את השדה בכלל. רגע, ואם יהיה איזושהי מציאות שאנשים אחרים יכולים לפדות את השדה, שזה יהיה אצלהם כמו שדה מקנה. מה זה שדה מקנה? שדה שהם קנו אותה. אמנם זה לא יחזור אליהם ביובל, אלא להפך, זה ילך ביובל לכהנים, אבל לפחות הם מרוויחים את השנים עד היובל, שמכיוון שהם פדו את השדה, היא נמצאת ברשותם. גם זה הבעלים לא יכול לעשות, גם כמו בן אדם רגיל הוא לא יכול להיות, שפודה את השדה עד שנת היובל. אנחנו צריכים לשים לב שזה מסתדר, כמו שהגמרא תוקים את זה בהמשך, רק לפי דעתו של רבי אלעזר, שסובר שיכול להיות מקרה אחרי שנת יובל, שעדיין אפשר לפדות את השדה. לפי רבי יהודה ורבי שמעון, הגיעה שנת יובל, השדה ניתנת לכהנים שבאותו משמר, שעובדים באותו שבוע בבית המקדש, בשבוע של היובל. אבל לפי דעת רבי אלעזר, אף אחד לא פדה את השדה עד שנת יובל, בסדר? מחכים ליובל הבא. ואז במשך השנים, מהיובל הראשון עד היובל השני, כל אחד יכול לבדות את השדה. אבל התורה אומרת על הבעלים, לא יגאל עוד, הוא לא יכול לבדות. הגמרא הבינה שכאילו הוא לא יכול לבדות בכלל. הוא לא יכול גם להיות כמו בן אדם רגיל. אז אנחנו מבינים שהוא כבר לא יכול להתייחס לשדה כמו שהוא הבעלים שלה, אחרי שהוא הפסיד את ההזדמנות הראשונה של שנת יובל ראשון, שהוא לא פדה אותו עד היובל, אז כבר לא יהיה שדה אחוזה לעולם בשבילו. אבל לכל הפחות שזה יהיה בשבילו, כמו בן אדם רגיל שבא לבדות שדה, שהוא ירוויח את זה למשך השנים עד שנת יובל. תלמוד לומר עוד. זאת אומרת, אם היה כתוב רק לא יגאל, באמת ככה הייתי חושב, אבל התורה אומרת לא יגאל עוד. המילה עוד מפרש אחד מהגדולי הפרשנים של התורה, המלבים. מפרש שהמילה עוד אומרת כבתחילה. זאת אומרת, אמנם הוא לא יכול לגאול את השדה, שהיא תהיה אבל עוד, שהיא תהיה כמו שהייתה בהתחלה. זה הוא לא יכול לבדות את השדה. בהתחלה מה היה? אתה היית בעלים. הידך הייתה על העליונה, היית יכול לבדות את השדה עד שנת היובל ואז הייתה נשארת ברשותך. עכשיו אחרי שעבר יובל פעם אחת, לא פדית את זה עד אז, אתה כבר לא מקבל את השדה כמו שהייתה בהתחלה. אבל כמו בן אדם רגיל שבא לבדות את השדה, לפחות עד שנת היובל, אתה יכול גם כן לפדות. זה מה שהגמרא מפרשת ואומרת, לכמות שהייתה אינה נגאלת. כדי שאתה תהיה בעל השדה כשהיא תקרה בשביל השדה אחוזה, זה לא. אבל נגאלת שתהיה לפניו כשדה מקנה. אתה יכול אבל לבדות את השדה שתהיה לפניך, כמו כל בן אדם אחר שבא לבדות שדה, שהוא לא הבעלים, הוא קנה שדה מההקדש, היא תהיה אצלו עד שנת יובל. עכשיו הגמרא מוכיחה שהברייתא הזאת הולכת בדעתו של רבי אלעזר ולא בדעות האחרות, ואנחנו כבר הסברנו, ונראה איך שהגמרא מפרשת את זה בצורה כל כך נפלאה. שואלת הגמרא אימת, הברייתא אומרת, אם אדם לא גאל את השדה, אם אדם לא גאל את השדה, אז כתוב לא יגאל עוד. זאת אומרת, הוא לא יכול לגאול את השדה הזאת. יכול, לא תהיה נגאלת, שתהיה לפניו כשדה, אפילו שתהיה לפניו כשדה מקנה. רגע, לפי רבי יהודה ורבי שמעון, הייתי יכול לחשוב שהוא לא יכול לבדות את השדה אפילו שתהיה לפניו כשדה מקנה? מתי? מתי יפדה אותה? מדובר פה לפני היובל הראשון, אחרי היובל הראשון. אילמה ביובל ראשון, מדובר פה לפני, עוד לא הגיע פעם ראשונה יובל. זאת אומרת, בן אדם מקדיש שדה. 40 שנה לפני היובל. ועדיין לא הגיע היובל ראשון. כבר באים וחוסמים אותו, לא יגאל עוד. הרי הוא עדיין לא התחיל בכלל את ההזדמנות הראשונה לפדות. המעין הנגאלת. לא רק זה שהוא יכול לפדות. שדה אחוזה נמי אביה. היא נשארת שדה אחוזה ברשותו. זה הרי המקרה שאומרת התורה, בן אדם שמקדיש שדה אחוזה, שיש לו את האפשרות לפדות אותה עד היובל, ואם הוא פדה אותו עד היובל, אז כאילו לא יקדיש בכלל, נשארת ברשותו לנצח, לדורי דורות. אז ודאי לא על זה מדברת הברייתא שאומרת, מה הייתי יכול לחשוב שהוא לא יכול לפדות את זה אפילו כמו בן אדם אחר? מה פירוש שהוא לא יכול לפדות את זה כמו בן אדם אחר? הוא פודה את זה כמו מלך. הוא פודה את זה שזה הולך להיות ברשותו שדה אחוזה לכל דבר, כמו שזה היה עד היום. אלא פשיטה ביובל שני, מה מדובר פה? בן אדם לא פדה את השדה עד שנת היובל. פה זה כבר נחתך מהבעלים הראשונים, זה כבר לא שדה אחוזה יותר עם חותמת, כמו שאומרים. יותר זה כבר לא של, זה כבר לא נחשב שדה אחוזה. עכשיו, מגיע היובל שני, רגע, מגיע שנת יובל, אז רגע, מה קורה בשנת יובל? אתה מתחלק לכהנים, או שמחכים? אומרת הגמרא, ולמן, לפי איזה דעה מדובר פה? אילא אמר רבי יהודה ורבי שמעון, הם סוברים לכהנים נפקא, שמגיע שנת יובל, זה לא נשאר השדה אחוזה ברשות ההקדש, ומחכים עד היובל הבא מי יבוא לפדות את השדה. מה פתאום? מגיע שנת יובל, כל השדות שנמצאים בבדק הבית, מתחלקים לכהנים. לפי דעתו של רבי יהודה, הכהנים פודים את זה בכסף. לפי רבי שמעון, מקבלים את זה הכהנים בחינם. אז סתם, זה דבר מאוד נחמד, לקבל שדה ככה בחינם. בסדר. חייקו לזה אבל 50 שנה, זה לא מגיע כל כך מהר. אבל על כל פנים, בסדר, קיבלו שדה אחוזה, פילי פלאים. אבל זה לא, אבל לפי הדעה הזאת, לפי הדעות האלה של רבי יהודה ורבי שמעון, אין מציאות בעולם שיאמרו לבן אדם, טוב, לא פדית את זה עד היובל הראשון, אז ביובל השני, איך תפדה את זה, תפדה את זה ככה? אין מה לפדות, יובל שני כבר לא יהיה לעולם, כי כבר ביובל הראשון, הכהנים מקבלים את השדות האלה. לכהנים נפקה, כמו שביאם. אלא לאו, רבי אלעזר. מה צריך להסביר? שלפי מי הולכת הברייתא הזאת? לכאורה, לפי מי הולכת הברייתא הזאת? לפי דעתו של רבי אלעזר, הגיע שנת יובל, העולם לא התהפך, השמיים לא נפלו, השדה נשארת ברשות ההקדש. נו, ומה עכשיו? עכשיו ניתנת הזדמנות שנייה. מי שיבוא לפדות את זה אחרי שנת יובל, יקבל את זה עד היובל הבא. בסדר? ושמע מינה, טעם עד הרבי אלעזר מאחה, וזה בדיוק הטעם של רבי אלעזר. מזה שהתורה הייתה צריכה לכתוב את המילה עוד, היה מספיק שיהיה כתוב לא יגאל, וזה שכתוב עוד, זה בא להגיד, השדה לא תהיה לפניו כשדה אחוזה, כבתחילה, אבל תהיה לפניו כמו שדה מקנה. אז אם כן רואים מפה, שזה טעמו של רבי אלעזר. אבל מה רואים על כל פנים? רואים מפה על כל פנים שבשנת היובל הראשונה השדה לא נשארת אצל הכהנים, זה ההוכחה הכי טובה. זאת אומרת, השדה לא מתחלקת לכהנים, כי היא הייתה מתחלקת לכהנים, לא היו צריכים לכתוב את המילה עוד. טוב, ככה הגמרא מסבירה. שואלת הגמרא ותסברה, אתה באמת רוצה להגיד שהברייתא מדברת רק לפי רבי אלעזר? אבל הברייתא פה בעצם מעלה בעיה, אם אפשר לקרוא לזה ככה במרכאות, בעיה. התורה אומרת לא יגאל, עוד, המילה עוד מיותרת. נו, ורק לפי רבי אלעזר זה מתורץ, למה המילה הזאת לא מיותרת? רבי יהודה ורבי שמעון היו עוד מיידר שיבי. מה הם דורשים מהמילה הזאת עוד? אלא אומרת הגמרא, הברייתא הזאת הולכת לפי כל הדעות, כי יש פה את המילה עוד שכולם צריכים לדרוש אותה. אחא במאי עסקינן, פה באיזה מקרה הברייתא הזאת מדברת? בשדה שיצאה לכהנים. הגיעה שנת יובל? הגיעה שנת יובל, לפי רבי יהודה ורבי שמעון, מה קורה לשדה? מתחלקת לכהנים, אם בכסף, אם בחינם, מתחלקת לכהנים. בסדר? אז אחד מהכהנים קיבל את זה, הרב כהן. קיבל את השדה, מרוצה, מאושר, בטח הולך לרשום את זה בטאבו. מצוין. אחרי שזה כבר ברשותו, וקדישה הכהן, הכהן שהוא הבעלים של אותו שדה עכשיו, הולך ומקדיש את זה לבדק הבית. מקדיש את זה לבדק הבית. עכשיו, אותו בעלים שהקדיש את השדה לפני היובל, שומע שהשדה שלו משכבר הימים, שהוא מכיר אותה לכל נבחיה ולכל הבורות שלה וכל, הוא מכיר שם טוב טוב את השדה הזאת, היא כבר נמצאת אצלו דורי דורות, היא עכשיו ברשות ההקדש. ומסתדר לו עכשיו לפדות את השדה הזאת. הולך ופודה אותה. ואת הוא בעלים למפריקה. עכשיו, אם היה כתוב רק לא יגאל, אז היה עומד שומר, בפתח של הלשכה שם, של ההוצאות של בדק הבית וכל זה, והיה אומר לו, רגע, רשום לנו פה שאתה הבעלים של השדה הזאת, ואתה לא פדית את זה עד שנת היובל, אתה לא יודע מה הפסוק אומר. ואם לא יגאל את השדה, לא יגאל עוד, לא יגאל, בלי המילה עוד, אם לא היה כתוב עוד. לא יגאל, זהו, אתה כבר לא יכול לבדות את השדה הזאת עכשיו. סרגל את החמינה, לא תפרוק, אפילו שתהיה לפניו כשדה מקנה, אומר, מה אכפת לך, אומר הבעלים. עכשיו עומדים פה מאחריי 10 אנשים רוצים לבדות את השדה, היא תהיה ברשותם רק עד שנת יובל, כמו שדה מקנה. לא קבלים אותה לתמיד, זה לא כמו שבן אדם פודה שדה אחוזה במועד הראשון שנתנו לו שהיא תחזור אליו לתמיד. לא, היא תחזור אליי רק עד היובל, כמו כל הרשימה של האנשים שנמצאים פה שרוצים לבדות את השדה. מה אכפת לך? היית חושב אבל שהגזבר יאמר לו לא, התורה אומרת לא יגאל. מכיוון שהתורה עשתה איתו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, חסד, היא הוסיפה עוד מילה, את המילה עוד, פה זה כבר משהו אחר. תלמוד לומר עוד, לכמות שהייתה אינה נגאלת. אתה בעלים של השדה? מה שהיא הייתה אצלך תמיד עד היום, שדה אחוזה, היא כבר לא תהיה יותר בשבילך, שדה אחוזה. אבל נגאלת שתהיה לפניו, כי שדה מקנה. מה שאתה כן יכול לעשות, שזאת תהיה שדה שלך, כמו כל בן אדם אחר שבא עכשיו לבדות את השדה, הוא ייהנה ממנה עד שנת יובל, בשנת יובל היא מתחלקת לכהנים. זה אתה יכול כן לעשות. והגמרא באמת ברייתא להוכיח שזה הפירוש. והתניא, פה אנחנו עוסקים לגבי אדם שהקדיש שדה מקנה. האמת היא שהשתמשנו הרבה במילים האלה, שדה מקנה, אבל עד עכשיו זה היה לשון מושאלת. כי מה זה באמת נקרא שדה מקנה? יש שדה אחוזה ויש שדה מקנה. עד עכשיו באמת חרשנו את שדה האחוזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, עד הסוף. שדה אחוזה באמת הבנו טוב. זה בן אדם של שדה, ממות יהושע בן נון, זה במשפחה שלו דורי דורות. זה שדה אחוזה. אבל יש דבר אחר שנקרא שדה מקנה. בואו נעזוב שנייה את כל המושג של, של המסכת שאנחנו עוסקים בה. ניכנס עכשיו למשרד של מטווחי דירות, מטווחי שדות. יושב שם מטווח, יש לו פה רשימה של שדות בכל מיני מקומות בכל הארץ, והוא בא ומעוניין למכור שדות לכל מיני חקלאים שרוצים להשקיע. מגיע בן אדם, בא לקנות את השדה. עכשיו, בזמן שהיובל נוהג, אחד מהדברים הבולטים ביותר שיש בשנת יובל בזמן שהוא נוהג, זה שהשדות חוזרות ביובל לבעליהם. השדות חוזרות לבעליהם. מה זאת אומרת? כשנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, חילקו את ארץ ישראל לשבטים, לקח 7 שנים, זה היה סיפור לא פשוט. התורה רוצה שהנחלות, השדות יישארו ברשות אותם אלה שירשו את השדות האלה. לא למכור את השדות לאחרים. אדם הלך מחר, מגיע שנת יובל, השדה חוזרת אליו. השדות חוזרות לבעליהם. כשבאדם משלם את הכסף על השדה, הוא יודע מראש שזה מעין סחירות. הוא יצטרך להחזיר את זה בחזרה בשנת היובל. עכשיו, אבל אדם הלך אצל המתווך וקנה שדה. עכשיו, עד עכשיו השדה, כשהייתה אצל הבעלים המקוריים, הייתה שדה אחוזה. עכשיו, כשזה אצל הקונה, זה נקרא שדה מקנה. וההלכות של שדה מקנה הם שונים לגמרי מההלכות של שדה אחוזה. לדוגמה, שדה מקנה, אם האדם עכשיו קנה את השדה, השקיע בשדה, וברוך השם, השדה הניבה לו תבואה בשפע. עכשיו, יש לו מספיק פרנסה ל-800 שנה. עכשיו, מגיע באמצע השנים של היובל, אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא עשה איתי כזה חסד, בוא נקדיש את השדה לבדק הבית. עכשיו, כשהשדה מוקדשת והיא נמצאת ברשות בדק הבית, הגיע בן אדם שלישי, והוא שמע על השדה הזאת, בדק, ומצא חן בעיניו, שם כסף, פדת השדה מבדק הבית בשוויה כמובן. מגיע שנת יובל, והבעלים המקוריים של השדה אחוזה, פונה לקונה, הוא אומר, נו, הגיע שנת יובל, השדה צריכה לחזור אליי. זה הרי כולם יודעים שבשנת יובל השדה חוזרת לבעליה. אומר לו, הקונה, מה אתה לא יודע, אני הקדשתי את זה לבדק הבית. אומר לו, בוא איתי עכשיו לבדק הבית, מה זאת אומרת, הקדשת את זה? זה אמור לחזור אליי. באים לגזבר, אומר הגזבר, רגע, אז המקדיש זה היה שדה שהוא קנה אותה? אומר, כן. זה לא הייתה שדה שלו, זה לא שדה אחוזה. אומר, לא, זה לא שדה אחוזה. אומר, אז מי הבעלים? זה אני הבעלים. טוב, אז עכשיו השדה אמורה לחזור אליך, כן, אבל איפה המקדיש? אומר, זה שפדת השדה, תכף הוא יבוא לפה, כי הרי השדה אמורה לחזור להקדש. הרי זה לא נשאר אצל הפודה עד נצח, זה נשאר עד שנת יובל. הנה, השדה חוזרת חזרה להקדש, ובאותו רגע, השדה חוזרת חזרה לבעלים המקוריים. כי למעשה, המוכר, כשהוא מכר לקונה, הוא מכר לו רק את השדה עד שנת היובל. לכן הקונה, כשהוא הקדיש את השדה, הוא הקדיש את השדה רק לפי הזכות שהיה לו בשדה. והזכות שלו הייתה רק עד שנת היובל. ולכן הפודה שפדה את השדה אחר כך, צריך להחזיר חזרה את השדה לבעלים המקוריים. עכשיו, התורה אומרת, לגבי אדם שהקדיש שדה מקנה, והגיע מישהו ופדה את זה, שמגיע שנת היובל, אומרת התורה, בשנת היובל, ישוב השדה, השדה צריכה לחזור. למי היא צריכה לחזור? אנחנו יודעים שחוזרת לבעלים המקוריים, לבעל השדה אחוזה. אבל התורה כותבת כאן שתי לשונות. לאשר קנה ומאיתו, לאשר לו אחוזת הארץ. מה זה הכפל הלשון? אומרת הברייתא, אם היה כתוב רק לאשר קנה ומאיתו, רגע, ממי קניתי את השדה? מי? אצל מי השדה נמצאת עכשיו מתי שמגיע שנת היובל? הרי השדה עברה פה כמה שלבים. קודם כל היא הייתה אצל הבעל הבית, אצל הבעלים. הוא הלך מחר את זה לקונה, הקונה הלך והקדיש את זה, והגיע אחד ופדה את זה. עכשיו השדה נמצאת אצל הפודה. התורה אומרת שהפודה צריך להחזיר את זה למי שהוא קנה את זה מאיתו. אני, ממי קניתי את השדה? קניתי את זה מהגזבר, לא יודע על מה אתם מדברים. הייתי חושב, יכול יחזור לגזבר שקנה הוא מאיתו, ממנו. אני מביא את זה, חזר לגזבר, לא יודע שזה יישאר בבדק הבית. תלמוד לומר, לאשר לו אחוזת הארץ. תחזיר את זה חזרה לבעל הבית המקוריים. למי שאחוזת הארץ, שייכת אליו. שואלת הגמרא, נו, אז בשביל מה באמת כתוב בכלל לאשר קנה הוא מאיתו? יאמר, לאשר לו אחוזת הארץ, מספיק. מה תלמוד לומר, לאשר קנה הוא מאיתו? זה בא ללמד על דבר חדש. שדה שיצאת לכהנים. כמו שאנחנו כבר מכירים טוב, אדם הקדיש שדה, שדה אחוזה, לא פדה אותה עד שנת היובל, היא מתחלקת לכהנים. בסדר. ומחרה הכהן, זה שזכה בשנת היובל בשדה, הלך מחר אותה למישהו אחר. ואותו אדם שקנה והקדישה לוקח. ובא מישהו שלישי וגאלה אחר. הגיע שנת יובל הבא, יכול תחזור לבעלים הראשונים, זה הבעל השדה אחוזה המקורי. אתם עוד לומר לאשר קנה הוא, זה לא חוזר לבעלים המקוריים. בעצם מה הברייתא הזאת מלמדת ומחזקת את מה שראינו בברייתא הקודמת? אז רש"י מסכם את זה בדיבור המתחיל, תלמוד לומר לאשר קנה הוא מאיתו, ארבע שורות אחרי תחילת הדיבור, והיינו נמי דלאל, זה בדיוק מה שראינו בברייתא הקודמת. ומאחר שהקדישה ראשון שהייתה לו אחוזה, ברגע שבן אדם הקדיש שדה אחוזה וגאלה אחר, המקדיש לא פדה את זה, אלא מישהו אחר הלך ופדה את השדה, והגיע היובל ויצתה לכהנים. אחרי שכבר השדה יצא לכהנים, תו לוהד רלי. יותר זה לא חוזר לבעלים המקוריים. היא לא פריק לי, אם הוא לא פרק את זה, אם הוא לא פדה את זה עד שנת היובל. למעשה, אנחנו צריכים פה להגיע לאיזשהו מציאות מסוימת, להבין מה כאן שתי הברייתות מלמדים אותנו. יש כאן בעלים שהיה לו שדה אחוזה. בסדר. הבעלים האלה הלכו והקדישו את השדה לבדק הבית. גם זה בסדר. הם לא פדו את השדה ובא מישהו ומישהו אחר ופדה את השדה. מגיע שנת יובל. מגיע שנת יובל, השדה הזאת הולכת לבדק הבית, הולכת להקדש לבדק הבית, ועכשיו, ברגע שהשדה נמצאת בשנת יובל, ברשות בדק הבית, היא חוזרת לרשות ההקדש, פה זה המקום שאנחנו כרגע נמצאים. ופה אנחנו רואים שתי ברייתות שמלמדים אותנו דבר אחד, שכרגע הבעלים הפסיד בצורה מוחלטת את השדה, היא כבר לא נקראת יותר שדה אחוזה שלו. מעכשיו היא לא שדה אחוזה שלו, אלא היא שייכת לרשות ההקדש. ואנשים יפדו את זה, יקנו את זה, לא משנה מה יהיה, לבעלים המקוריים זה לא חוזר יותר. עכשיו, אם כן, נשאלת השאלה, בשביל מה צריכים בעצם שתי לימודים על דבר אחד? אז אנחנו נשאר במקום הזה, במקום שאנחנו בעצם אומרים שהשדה כבר הגיע שנת יובל, והיא פשוט התנתקה מהבעלים המקוריים והיא כרגע נמצאת בידי הכהנים. ופה אנחנו נתמקד להבין למה צריכים את שני המקרים. למה צריכים שתי ברייתות שלמדו אותנו שני מקרים. מקרה אחד שהכהן שזכה בשדה הלך והקדיש את השדה, ומקרה שני שהכהן שזכה בשדה הלך ומכר את השדה, והבן אדם הקונה הקדיש. מה צריכים בעצם את שני המקרים האלה? אומרת הגמרא והצריך. צריכים את שני המקרים. הצריך למכתב לא יגאל, צריכים את הפסוק של הברייתא הראשונה שנובר לא יגאל לגבי שהכהן הלך והקדיש את השדה והבעלים פדו את השדה, והצריך למכתב לאשר קנה הוא. צריכים גם את הלימוד שאנחנו לומדים בברייתא השנייה מהפסוק השני, לאשר קנה הוא, שמלמד אותנו כשהכהן הלך ומחר את השדה והקונה הקדיש. דהי כתב רחמנה לא יגאל, אם היינו מדברים רק על הפסוק שמלמד אותנו לגבי כהן שהקדיש שדה, הייתי אומר דלא כעדרא כלל. הרי הכהן שזכה בשדה בשנת היובל, כיוון שהוא הקדיש את השדה, והוא לא פדה בעצמו את השדה עד שנת היובל, מישהו אחר הלך, ופדה את זה, אז מגיע שנת היובל, הכהן לא מקבל את זה בחזרה. למה? כי הוא הקדיש ולא פדה את זה. לא כעדרא כלל, זה לא חוזר אליו יותר. אבל הכה, פה כשהכהן לא הקדיש את השדה, הכהן הלך ומכר את השדה לאיזשהו לוקח. הלוקח הלך והקדיש. אבל הכה דכהדרא, פה זה חוזר לכהן שהוא מכר את זה בשנת יובל. תהדר למרא קמא, מה אתה אומר, שעכשיו זה חוזר חזרה לבעלים בשנת יובל, אז שזה כבר יחזור לבעלים הראשונים. למה שיחזור לכהן שמכר את זה, שזה יחזור כבר לבעלים המקורים שמכר את זה לפני היובל הקודם? כתב רחמנא לאשר קנאו, לכן צריכים את הפסוק הנוסף, לאשר קנאו מאיתו. והיא כתב רחמנא לאשר קנאו. אם היה כתוב רק הפסוק שמדבר לגבי כהן שמכר שדה, והקונה הקדיש את השדה, זה לא קייבי בעלים דמי, כי פה הבעלים לא הלך לפדות את זה, הבעלים המקוריים שהקדיש את זה לפני היובל הקודם. אבל הכה, במקרה שהכהן עצמו הקדיש, ומי רץ מהר לפדות את השדה, הבעלים המקוריים, שזה השדה האחוזה שלו לפני היובל הקודם, דכייב דמי, הוא הלך ושם כסף על השולחן, פדת השדה הזאת בחזרה. תיקום בידיו, הייתי חושב שזה כן חוזר חזרה אליו, כי אתה מרחמנה לא יגאל, לכן אמר הפסוק, לא יגאל עוד, שני המקרים זה לא חוזר חזרה לבעלים המקוריים. עכשיו הגמרא דנה בנקודה, למה כתוב את המילה עוד, שזה בנוסף. והיא כתב רחמנה רק לא יגאל, ולא כתב את המילה עוד. אבא אמינה לא תפרוק כלל, שהבעלים לא יכול לבדות בכלל את השדה. ברגע שהכהן הקדיש, הייתי חושב שהבעלים המקוריים שלא פדה את זה עד היובל הקודם, לא יכול עכשיו אחרי היובל לבדות את זה בחזרה, אפילו אחרי שהכהן שזכה בשדה שלו הקדיש את השדה. כתב רחמנה עוד ללמד אותנו לכמות שהייתה אינה נגאלת. זאת אומרת, הבעלים המקוריים הראשונים, לא יכול לבדות את השדה שתהיה ברשותו שדה אחוזה, אבל נגאלת שתהיה לפניו כי שדה מקנה. זה כן נגאה, הוא כן יכול לבדות את זה שתהיה לפניו, כמו כל בן אדם אחר שפודד את השדה, שדה מקנה עד שנת היובל. מה יהווה עלה? בכל אופן, מה הסיבה, מאיפה רבי אלעזר לומד, שכשאדם מקדיש שדה, מגיע שנת יובל, זה לא ניתן לכהנים, אלא אם כן, בא מישהו ופדה את השדה במשך השנים עד שנת היובל. אמר רבא, אמר קרא, פסוק אומר, והיה השדה בצאתו ביובל. זה יהיה לכהן. מה זה הלשון בצאתו? זה בא ללמד אותנו בצאתו מיד אחר. כשהשדה יצאה מיד אחר, כמו חולין שיצאה ממישהו שקנה אותה. כמו שמאדם הולך ומוכר שדה למישהו, הבעלים המקוריים שהשדה הולך ומוכר שדה למישהו, אז הוא צריך להחזיר לו את זה בשנת היובל. אותו דבר גם פה מדובר שמישהו הלך וקנה את השדה, שפדה את השדה מההקדש, אז כשמגיע שנת יובל זה יוצא ממנו ומתחלק לכהנים. אבל סתם שדה שמאדם הקדיש לבדק הבית ואף אחד לא פדה את זה מבדק הבית, זה נשאר שם עד היובל הבא. שואלת הגמרא הבאה אלו, לפי דעתו של רבי אלעזר, שאם אדם הקדיש שדה, שדה אחוזה לבדק הבית, מגיע שנת יובל, השדה נשארת ביד ההקדש. לא מחלקים את זה לכהנים, אלא אם כן בא מישהו לפני היובל, לא הבעלים, ופדת השדה. אז מגיע שנת יובל, השדה חוזרת לכהנים, חוזרת להקדש ומתחלקת לכהנים. עכשיו, לפי רבי אלעזר, בעלים ביובל שני, לא פדו את השדה עד היובל, מחכים ליובל שני, במשך השנים עד היובל השני. כל אחד שרוצה יכול לבדות את השדה. יכול לבדות את השדה, ואז היא תהיה ברשותו עד שנת היובל. שלהם הבעלים המקוריים של שדה האחוזה שהקדישו את זה לפני היובל הראשון, פודים את זה לפני היובל השני. האם כאחר דמו? האם הם נחשבים כמו כל בן אדם אחר שיכול לבדות את השדה רק עד שנת היובל, ובשנת היובל זה חוזר להקדש, ואז מחלקים את זה לכל הכהנים? או לא, או שזה חוזר חזרה אליו, לבעלים. הוא לא פדה את זה עד היובל הראשון, הוא יכול לבדות את זה עד היובל השני. אבל אנחנו בעמוד הקודם היה ברור לנו שאחרי שהבעלים לא פדה את השדה עד שנת היובל הראשון, הוא ודאי הפסיד את השדה ולא תהיה לעולם שדה אחוזה שלו. השאלה כאן, המפרשים מסבירים, זה לפי התירוץ של רבא, שהוא למד את העם של רבי אלעזר, ממה שכתוב בצייתו, בצייתו. המילה בצייתו, לפי זה עדיין אנחנו נשארים באותו ספק, האם הבעלים, לפי זה אנחנו מסתפקים עדיין, האם כשהבעלים פודים את השדה לפני היובל השני, האם זה נשאר לגמרי ברשותם, כמו שאילו היה פודד את השדה לפני היובל ראשון או לא. אומרת הגמרא תשמע, ופה למעשה אנחנו מביאים את אותו דין ודברים כמו שראינו בעמוד הקודם, וכמו שביארנו את זה בהרחבה, ונראה את זה בעזרת השם שוב, לפי מה שנוגע פה לעניין של הספק שלנו, וכדי להלן. הפסוק אומר שאם הבעלים המקוריים, בעל שדה האחוזה, לא פדה את השדה עד היובל, לא ייגאל. אם לא היה כתוב את המילה עוד, יכול לא תהיה ניגלת אפילו שתהיה לפניו כשדה מקנה. זאת אומרת שהוא אפילו לא יכול לקנות את זה רק עד שנת היובל. תלמוד לומר עוד, דהיינו, היא לא חוזרת למה שהייתה בהתחלה שדה אחוזה, לכמות שהייתה אינה ניגאלת, אבל ניגאלת שתהיה לפניו כשדה מקנה, אימת. מתי מדובר פה שהבעלים המקוריים רוצה לפדות את השדה? אילם הביובל ראשון, זאת אומרת לפני שנת היובל, המה אינה ניגאלת, אחוזה נמי אביה, למה שלא יהיה אפשר לפדות את השדה? זה הרי המקרה הכי פשוט שבן אדם לא הפסיד את ההזדמנות הראשונה שלו, בן אדם הקדיש שדה אחוזה, יכול לפדות אותה עד שנת היובל, ואז תחזור להיות שדה אחוזה שלו. אלא פשיטה מדובר פה שהוא לא פדה את זה ביובל ראשון, אלא ביובל שני. ורואים מפה שבן אדם לא יכול לפדות את זה אמנם שזה יהיה ברשותו שדה אחוזה, אבל הוא יכול לפדות את זה שזה יהיה שדה מקנה, שעד היובל זה יהיה ברשותו. ולמען, לפי איזה מבין התנאים דובר הברייתא הזאת? היא לרבי יהודה ורבי שמעון, שהם סוברים שכשמגיע שנת יובל, השדה מתחלקת לכהנים, לפי רבי יהודה בתשלום, הם צריכים לפדות את זה, ולפי רבי שמעון הם מקבלים את זה בחינם, אבל על כל פנים לכהנים נפקה. הרי בשנת היובל הראשון, השדה מחלקים אותה לכהנים, אז ודאי שאין מציאות של יובל שני. אלא לו, לרבי אלעזר, שהוא סובר שזה נשאר ברשות ההקדש, השדה בשנת היובל. ושמע מינה, יש לנו תירוץ לשאלה, בעלים ביובל שני כאחר דמו. רואים פה שהבעלים יש לו אפשרות לבדות את השדה, היא לא חוזרת להיות לפניו כשדה אחוזה, אבל לכל הפחות היא תהיה לפניו כמו שאר האנשים, שזה יהיה בשבילו עד שנת היובל. שואלת הגמרא, ותסבר, מה אתה רוצה להגיד שהברייתא הזאת הולכת רק לפי דעתו של רבי אלעזר? רבי יהודה ורבי שמעון, היי עוד מי דרשי בי, מה הם ילמדו מהמילה עוד? אלא חייבים להגיד שהברייתא הזאת אחה במאי עסקינן, כמו שהוקמנו את זה בעמוד הקודם, בשדה שיצא לכהנים, והקדישה כהן. ואת ובעלים, הבעלים המקוריים של השדה האחוזה, באו למי פריקה לפדות את זה. אם היה כתוב רק לא יגאל, סרקלת החמינה לא תפרוק, שתהיה כשדה מקנה, שהוא לא יכול לפדות את זה, אפילו שתהיה לפניו כשדה מקנה, אפילו כמו בן אדם אחר שבא לפדות את השדה עד שנת היובל. תלמוד לומר עוד, היא לא תיגאל רק עוד, לכמות שהייתה אינה נגאלת, היא לא יחזור להיות בשביל השדה האחוזה, אבל נגאלת שתהיה לפניו כשדה מקנה, הוא יכול כן לפדות את זה רק עד שנת היובל השני. והתניה, באמת אנחנו רואים ברייתא שאומרת בדיוק אותו דבר, גם זה ראינו בעמוד הקודם. אדם שהקדיש שדה מקנה, זה חוזר, הפסוק אומר שהשדה חוזרת לבעליה בשנת היובל. כן? אדם שהקדיש שדה מקנה, אומרת התורה, שהשדה חוזרת לבעליה בשנת היובל, כמו שאמרנו, אחד שהיה לו שדה אחוזה, הלך מחר את השדה למישהו אחר, ואותו אחד הלך והקדיש את השדה. אותו אחד שהקדיש את השדה, בא מישהו אחר ופדה אותו. אומרת התורה שבשנת היובל ישוב השדה, מצד אחד כתוב לאשר קנה ומאיתו, אחר כך כתוב לאשר לו אחוזת הארץ. אם היה כתוב רק לאשר קנה ומאיתו, יכול יחזור לגזבר שלקחה ממנו. עכשיו מדובר פה על הפודה. הוא לא יחזיר את זה נאמר לזה שהקדיש את השדה, הוא לא יחזיר את זה לגזבר. כי כתוב אשר קנה ומאיתו. תלמוד לומר לאשר לו אחוזת הארץ. דהיינו, מחזיר את זה חזרה לבעלים המקוריים. למה? מכיוון שהבעלים המקוריים מכרו את זה למישהו. ואותו אחד שקנה הקדיש, הוא יכול להקדיש את זה רק עד היובל. מגיע שנת היובל, זה חוזר חזרה לבעלים המקוריים של השדה אחוזה. וכאן חסר גרסה. נקרא את הגרסה המתוקנת. יאמר רק לאשר לו אחוזת הארץ. מספיק. מה תלמוד לומר לאשר קנה ומאיתו? זה בא ללמד דבר חדש, כמו שראינו. שדה שיצא לכהנים, שנת היובל, ומחרה הכהן שזכה בה, ואותו אדם שקנה אותה והקדישה לוקח, ובא מישהו אחר וגאלה אחר, יכול, מגיע שנת היובל, תחזור לבעלים הראשונים. תלמוד לומר, לאשר קנה הוא, זה לא חוזר לבעלים הראשונים, אלא זה רק חוזר לכהן. למה צריכים שני לימודים, שני ברייתות בעצם, שתי ברייתות ללמד אותנו, שכשמגיע שנת היובל, הבעלים לא פדה את השדה, אלא מישהו אחר פדה אותם, הוא יפסיד אותה והיא לא תהיה יותר שדה אחוזה שלו. והצטריך למכתב לא יגאל, שזה מלמד אותנו לגבי, כמו שאמרנו קודם, אנחנו נתמקד במה שקורה אחרי שהבעלים לא פדה את השדה עד שנת היובל, שאז השדה מתחלקת לכהנים, מה עשה הכהן שזכה בזה? אז אם היה כתוב לא יגאל, היינו לומדים לגבי כהן שהקדיש את השדה כשהייתה ברשותו, והבעלים המקורים בא ופדה את השדה, ועל זה נאמר שזה ברשות הבעלים המקורים רק עד שנת היובל. והצטריך למכתב לאשר קנאו, צריכים גם את הפסוק שמזה למדים לאשר קנאו, שהכהן שזכה בשדה בשנת היובל הלך ומחר את השדה, מישהו קנה את השדה והקדיש אותו, בא מישהו ופדה את זה מיד ההקדש. שעל זה נאמר, שמגיע שנת היובל זה חוזר חזרה לכהן. דהי כתב רחמנה לא יגאל, ששם על מה מדובר, שהכהן הקדיש את השדה והבעלים המקוריים פדו אותו, זה לא כעדר הכלל. כאן הרי מכיוון שהכהן הקדיש את השדה והוא לא פדה אותה עד שנת היובל, אלא מישהו אחר פדה אותה, במקרה שלנו הבעלים המקוריים, כיוון שהכהן לא פדה את השדה, אז הוא גם כן הפסיד את השדה הזאת. עכשיו, אז היא לא חוזרת אליו, אלא היא חוזרת להקדש, והיא מתחלקת לכהנים של המשמר, לא דווקא לכהן הזה שזכה בו ביובל הקודם. אז הייתי אומר, מכיוון שככה, לכן זה גם לא חוזר לבעלים המקוריים, כי זה גם לא חוזר לבעלים החדשים שקיבלו את זה אחרי היובל, דהיינו לכהן שזכה בזה. לכן, כן, יש פה גם כן תוספת של גרסה שנשמתה פה, השיטה מקובצת נוסיף, אבל הכה, פה כשהכהן שזכה בשדה בשנת היובל מחר, והקונה הקדיש את השדה, ובא מישהו ופדה את זה מההקדש, דקהדרה, זה הרי חוזר חזרה לכהן שזכה בזה, לבעלים. אז הייתי חושב, תהדר למה רק כמה שזה כבר יחזור לבעלים הראשונים, שזכו בזה, שזה היה שלהם לפני היובל הראשון. לכן כתב רחמנה לאשר קנאו, שזה חוזר רק לכהן, וזה לא חוזר לבעלים הראשונים של השדה אחוזה. והיא כתב רחמנה רק לאשר קנאו, למקרה שהכהן מכר את השדה, ובא מישהו וקנה את זה, והקדיש, ובא מישהו ופדה. הייתי אומר, דלא קיה אבי בעלים דמי. כי מי שפדה את השדה, זה לא הבעלים המקוריים שהקדישו את השדה לפני היובל הראשון, אלא מישהו אחר. לכן זה לא חוזר לבעלים המקוריים. אבל הכה, כשהכהן הקדיש את השדה, כשזה הגיע לרשותו בשנת יובל, והבעלים המקוריים פדו אותו, דיה אבי בעלים דמי. הבעלים המקוריים נתנו כסף ושילמו. הייתי חושב, דתיקום בידיו, שזה יישאר ביד הבעלים. לכן, כתב רחמנה, לא יגאל. לא, הוא לא זוכה בשדה. עד שהיא לא תחזור להיות שדה אחוזה שלו. והיא כתב רחמנה רק לא יגאל, שכהן הקדיש, אם היה כתוב רק לא יגאל ולא היה כתוב את המילה עוד, ולא כתב עוד, אבא אמינה לא תפרוק כלל, הייתי חושב שהבעלים לא יכול לבדוד בכלל את השדה, אפילו לא שזה יהיה לפניו כשדה מקנה, דיינו רק עד שנת היובל, כתב רחמנה עוד בשביל ללמד אותנו, לכמות שהייתה אינה נגאלת על ידי הבעלים המקוריים, אבל נגאל שתי לפניו כשדה מקנה, שהוא יכול לקנות את זה לפחות עד היובל, ביובל זה יחזור חזרה לכהנים. זה ילך להקדש ויתחלק לכהנים. טוב, אז אם כן יש לנו פה את אותו מסע ומתן שהיה לנו בעמוד הקודם, אבל השאלה עדיין נשארה קשה, האם הבעלים ביובל שני, אחרי שהם לא פדו את זה עד שנת היובל, ומגיע יובל שני, הם רוצים לבדות את זה עכשיו, האם הם יכולים לבדות את השדה או שהם לא יכולים לבדות את השדה? מה התשובה? מה היה ויעלה? אומרת הגמרא, זאת אומרת ככה, ברור שהם יכולים לבדות את השדה ביובל שני, כמו כל אחד, רק השאלה היא האם כשהם פודים את השדה, האם הם נחשבים כמו בן אדם אחר, ואז השדה תהיה ברשותם רק עד שנת היובל, או שהם זוכים בהזדמנות נוספת לבדות את השדה, מכיוון שלא פדה מישהו אחר את השדה, הם יכולים לבדות את השדה, ואז תחזור לרשותם שהם יחזרו להיות בעלים של שדה אחוזה. ויהיה הגמרא תשמע תשובה ברורה לשאלה הזאת. רבי אלעזר אומר, גאלה בעלים ביובל שני. הוא נחשב כמו מישהו אחר, יוצאה לכהנים ביובל. הוא לא חוזר להיות הבעלים המקוריים של השדה, אלא הוא נחשב כמו כל אחד שקונה שדה, ונמצאת ברשותו עד שנת יובל. בשנת יובל זה חוזר ליד, לרשות ההקדש, מחלקים את זה לכהנים שעובדים באותו שבוע בבית המקדש. אמר לרבינה לרב אשי, וענן לא תנן אחי, במשנה שלנו לכאורה, רבי אלעזר אומר אחרת, שהמשנה אומרת, רבי אלעזר אומר, אין הכהנים נכנסים לתוכה, אפילו ביובל שני, עד שיגלנה אחר. אז איך אתה אומר שגם אם הבעלים פדת השדה, גם אז הכהנים נכנסים לתוכה? אומרת הגמרא, אמר לי, אז רבי אשיה ענה לו, בעלים ביובל שני כאחר דמו. הם נחשבים גם כן כמו בן אדם אחר, ומכיוון שבן אדם אחר פדת השדה, אז זה לא חוזר להיות ברשות הבעלים כמו שדה אחוזה, אלא כמו שדה מקנה. איקא דאמרי, יש כאלה אומרים את זה בדיוק הפוך, כי הם גורסים בברייתא, רבי אלעזר אומר, אם גאלה הבעלים ביובל שני, אינה יוצאה לכהנים ביובל. זאת אומרת, שהיא באמת הופכת להיות השדה האחוזה של הבעלים בחזרה. זאת אומרת, יש לו הזדמנות שנייה. אמר לרבינה לרבשי, אף עננה מתענינה, לפי הגרסה הזאת באמת יש לנו ראיה מהמשנה שלנו. רבי אלעזר אומר, אין הכהנים נכנסים לתוכה, לשדה הזאת אפילו ביובל שני, עד מתי? עד שיגלנה אחר. אבל אם הבעלים פודד זה, אז הכהנים לא זוכים בשדה, אז יש פה ראיה מהמשנה על הדברי הברייתא. אמר לי אז רבשי, אמר לו, לא, מהמשנה הזאת אין לנו ראיה. אם היא מתניתין, הווה אמינא בעלים ביובל שני, כאחר דמו. משנה שאומרת שעד שיגלנה אחר, הייתי חושב שהבעלים גם נקרא כמו בן אדם אחר, כיוון שהוא לא פדה את זה עד שנת היובל, אז הוא הפסיד, ועכשיו נקרא כמו בן אדם אחר. כמה שמלן שהוא לא נקרא כמו בן אדם אחר, אבל מכיוון שהברייתא אומרת שאינה יוצא לכהנים ביובל, שהבעלים לא נחשב כמו בן אדם אחר, אלא כן יש לו הזדמנות שנייה לבדות את השדה, גם עד היובל השני, אז מפה באמת יש כן הוכחה, שאחרי שהבעלים לא פדה את השדה עד היובל, הוא יכול, ומישהו אחר גם לא פדה, אז הוא יכול לבדות עד היובל השני לפי הברייתא, לפי הגרסה השנייה בברייתא. אומרת המשנה, למעשה, לפני שאנחנו עוברים למשנה הזאת, אנחנו צריכים לדעת שלושה הבדלים שיש בין שדה מקנה לבין שדה אחוזה. שדה אחוזה זה שדה שבן אדם קיבל בירושה דורי דורות, מהדור שירש את ארץ ישראל וקיבל את החלק שלו. שדה מקנה זה אדם שקנה שדה. אדם שקנה שדה והוא צריך להחזיר את זה לבעלים שמכר לו את זה בשנת היובל. עכשיו, אדם שהקדיש שדה מקנה או שאדם שהקדיש שדה אחוזה, מה ההבדל לגבי איך פודים את השדה? אז יש שלושה הבדלים. הבדל ראשון, אדם שהקדיש שדה אחוזה, פודד זה בסכום קצוב שהתורה קבעה, 50 סלעים לבית זרע חומר סעורים, כמו שאמרנו, שדה שאפשר לזרוע בה קור של סעורים, פודים אותה ב-50 סלעים. לעומת זאת, אדם שהקדיש שדה מקנה, הוא פודד זה לפי השווי של השדה. הבדל שני, אדם שהקדיש שדה אחוזה, כשהוא בעצמו פודד זה, הוא צריך להוסיף חומש. אדם כן, כשהוא פודה, הוא מוסיף עוד חומש לדמי פדיון. ולעומת זאת, אדם שהקדיש שדה מקנה, כשהוא פודה את זה, הוא לא צריך להוסיף חומש. הבדל שלישי, שדה מקנה, מגיע שנת היובל ולא פדו את השדה, אז זה לא הולך לכהנים, אלא זה חוזר לבעלים שמכרו את זה. נכון שהקונה הלך והקדיש, אבל הוא יכל להקדיש רק את החלק שהוא קנה. אבל כשמגיע שנת יובל, זה חוזר חזרה לבעלים המקוריים. לעומת זאת, שדה אחוזה, אם בא מישהו אחר ופדה את השדה, או שהבעלים עצמם לא פדה אותם, הלך הקדיש שדה אחוזה, והוא עצמו לא פדה את זה עד שנת היובל, אז זה מתחלק לכהנים בשנת היובל. אומרת המשנה, הלוקח שדה מאביו, מאוד מוזר, אדם בא לאבא שלו, אומר, אבא, יש לך שדה? תמכור לי את השדה שלך. אתה רוצה לעבוד בשדה, תעבוד, אתה רוצה פרנסת פרנסה? לא, הוא רוצה לקנות. הולכים לעורך דין בשביל לצורך ההמחשה, ופשוט הבן קונה את השדה מאביו. ומת אביו. עכשיו, בעצם מה אמור להיות? השדה אמורה לעבור משדה של מקנה, שאדם קנה אותה, לשדה של אחוזה, שבן אדם ירש את השדה. ואחר כך הקדישה. עכשיו, השאלה היא, האם זה נקרא שהוא הקדיש שדה מקנה או שדה אחוזה? הרי היא כשדה אחוזה. בסדר. עוד הלכה, היא מקדישה ואחר כך מת אביו. זאת אומרת, הוא קנה את השדה והקדיש אותה. הוא הקדיש אותה בתור שדה מקנה. כי הרי הוא קנה את זה מאביו. אחרי שהוא הקדיש את השדה, אבא שלו מת לפני שהוא הספיק לבדות את השדה, לפני שהבן הספיק לבדות את השדה. הרי היא כשדה מקנה. דברי רבי מאיר. כי רבי מאיר סובר שהולכים אחרי שעת ההקדש. ומכיוון שבשעת ההקדש הבן הרי זה לא היה שדה שלו, ואם האבא היה ממשיך לחיות, אז כשהיה מגיע שנת יובל זה היה יוצא מרשות ההקדש וחוזר לרשות האבא. אז לכן, גם פה אנחנו מתייחסים לזה כמו שדה מקנה. רבי יהודה ורבי שמעון אומרים, הרי כשדה אחוזה. גם במקרה הזה, השדה הזאת נחשבת כמו שדה אחוזה. אפילו במקרה שהבן הקדיש את השדה כשידיים הייתה מקנה, שדה מקנה בידיים שלו, בכל זאת כשמגיע, כשאבא נפטר, אז זה הופך להיות שדה אחוזה ברשותו של הבן. שנאמר, אם הגרסה הנכונה את, אם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו, פסוק מדגיש, אשר לא משדה אחוזתו. אני מבין, אם זה שדה שהוא קנה, זה לא שדה אחוזה. למה התורה צריכה להגיד אשר לא משדה אחוזתו? שדה שאינה ראויה בשעה שהוא מקדיש אותה להיות שדה אחוזה. יצתה זו שהיא ראויה בשעת הקדש להיות שדה אחוזה. כי אם הבן היה מחכה, בסוף זה היה שדה אחוזה שלו, כי כשאבא נפטר, אז הופך כן להיות שדה אחוזה של הבן. לכן סוברים רבי יהודה ורבי שמעון, שיש לשדה הזאת דין שדה אחוזה. אומרת המשנה, שדה מקנה. אדם קנה שדה מאדם שהשדה הזאת הייתה שדה אחוזה שלו, הוא הרי ביובל אמור להחזיר את זה למוכר. אם הוא יקדיש את השדה, ובא מישהו פדה את השדה הזאת, אינה יוצא לכהנים ביובל. היא לא מתחלקת לכהנים שנת יובל, היא חוזרת חזרה לבעלים הראשונים. למה? שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. זה שקנה את השדה מהבעלים, בעל השדה האחוזה, לא יכול להקדיש את זה אחרי היובל גם. כי הרי זה לא, הוא בעצמו לא יכול להשאיר ברשותו את השדה כשמגיע שנת יובל, כי השדות חוזרות לבעליהם, אז גם ההקדש הוא יקדיש רק עד שנת יובל, בשנת היובל זה חוזר חזרה לבעלים המקוריים. כאן עברת המשנה לערים, היה 48 ערים שהשבטים הפרישו מתוך השדות שלהם, מתוך החלק שהם קיבלו בנחלה, הם נתנו את זה לכהנים והלוויים. הם הרי לא קיבלו חלק בארץ ישראל. עכשיו בא כהן או לוי ומקדיש מאותו שדה אחוזה שהוא קיבל. הם קיבלו ערים שהם קיבלו. הוא מקדיש מהשדות שיש לו לבדק הבית. אז אומרת המשנה, הכהנים והלוויים מקדישים את השדות שיש להם מה שנתנו להם. הם מקדישים את זה לעולם, יכולים להקדיש את זה אפילו בשנת יובל. וגואלים לעולם בין לפני היובל, בין לאחר היובל. זאת אומרת, גם אם מישהו אחר הלך ופדת השדה שלהם, מגיע שנת יובל, זה לא מתחלק לכהנים, אלא אותו כהן שזה היה השדה שלו, או אותו לוי שזה היה השדה שלו, יכול לבוא ולפדות את השדה וזה חוזר חזרה אליו. והגמרא ברייתא, לגבי העניין הראשון שעסקנו בו, לגבי אדם שקנה שדה מאבא שלו והקדיש את השדה. תנו רבנן, מניין ללוקח שדה מאביו והקדישה, ואחר כך מת אביו. מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה. זה חוזר חזרה להיות כשדה אחוזה. תלמוד לומר, ואם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו. מה המילים האלה באים להוסיף? הרי ברור שאם לשדה מקנה, ודאי שזה לא שדה אחוזה. שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזתו. זה שדה שלעולם לא תוכל להיות שדה אחוזה שלו, זה נקרא שדה מקנה. יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה. כי הרי ברגע שהאביב ימות, זה יהפוך להיות שדה אחוזה שלו. אז לכן, מכיוון שבשעת הקדש, אם לא היה, הבן לא היה מקדיש את זה עכשיו, אז הרי במשך הזמן, אחרי שאבא שלו ייפטר מן העולם, זה יהפוך להיות שדה האחוזה שלו. אז לכן זה כבר לא נקרא שדה מקנה, אלא זה כן נקרא שדה אחוזה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון. רבי מאיר אומר, מניין ללוקח שדה מאביו ולא יקדיש, אלא קודם כל מת אביו ואחר כך הקדישה, מניין שתהיה לפניו כשדה האחוזה. הדבר הזה היה פשוט לרבי יהודה ורבי שמעון שזה שדה אחוזה. למה? כי לפני שהוא הקדיש זה כבר נגיע לרשותו בתור שדה אחוזה, הוא כבר הראה שזה בתור שדה אחוזה. אבל לפי דעתו של רבי מאיר זה לא כזה פשוט, צריך בשביל זה פסוק. תלמוד לומר, ואם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו. דווקא שדה שאינה שדה אחוזה בשעה שהוא הקדיש אותה. יצתה זו שהיא כן שדה אחוזה. עכשיו, רבי יהודה ורבי שמעון, הם אומרים שלא צריך פסוק על המקרה הזה שבאדם קנה שדה מאביו ואביו מת, ואחר כך הוא הקדיש את השדה. זה ברור שזה נקרא שדה אחוזה, לא צריך שזה פסוק. למה? במה הם חולקים? למה בעק המפלגי? רבי מאיר סבר, קניין פירות כקניין הגוף, דמי. זאת אומרת, הבן, כשהוא קנה את השדה מאביו, הבן שהוא קנה את השדה מאביו, מה יש לו בשדה הזאת? הקרן של השדה שייכת אליו? לא, כי הרי כשמגיע שנת יובל זה חוזר לאביו בחזרה. כי הרי לאביו זה שדה אחוזה. אז הוא רק יכול לנות מהפירות עד שנת היובל. אני יכול לאכול פירות, רגע, זה שאני יכול לאכול פירות זה נחשב כאילו גוף הקרקע שייכת אליי? לפי דעתו של רבי מאיר, כן. ולכן, השדה כבר הייתה שלי. האבא נפטר? משהו פה התחזק בקניין שיש לי בשדה? כלום. עד עכשיו השדה הייתה שלי וגם עכשיו השדה שלי. לכן, רגע, מי אמר שזה הפך להיות שדה אחוזה עכשיו? מי אמר? הפסוק אמר. אני צריך פסוק בשביל זה. אבל, לעומת זאת, רבי יהודה ורבי שמעון סברי, קניין פירות, מה שהבן היה לו בחיי האב, לאו כקניין הגוף דמי, מה פתאום? זה לא קניין הגוף מה שיש לך עכשיו. אתה יכול לאכול פירות, נפלא ביותר, תאכל, יאכלו ענבים ויסבאו, כמו שאומרים. אבל להגיד שזה שדה שייכת אליך, מה פתאום? בשנת יובל זה חוזר לחזרה אל אבא. כשאבא נפטר, אז קיבלת את השדה. איך קיבלת את השדה? בתור ירושה. אז עכשיו זה נהיה שדה אחוזה. אז אם כן, בשביל זה לא צריך פסוק בכלל. להגיד שזה הופך להיות שדה אחוזה, בשביל זה לא צריך פסוק להגיד שאם האבא מת, זה עכשיו הופך להיות שדה אחוזה, שאם תקדיש את זה, זה כמו אדם שמקדיש שדה אחוזה. בשביל מה צריך את הפסוק? למקרה יותר מחודש, שמקדשת את השדה בחיי האב, ואחרי זה אבא נפטר, אז צריך פסוק להגיד שתדע שזה גם כן נקרא שדה אחוזה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, באלמה לרבי שמעון ורבי יהודה, קניין פירות כקניין הגוף דמי. הרי גם, כולם מודיעים שקניין פירות זה נקרא שיש לקונה חלק בשדה בעצמה. ואם כן, יוצא שכשהאבא נפטר, הבן לא קיבל שום דבר של, בשדה שלא היה לו עד עכשיו. אז אם כן, צריך פסוק שילמד אותנו לעצם זה שכשהאבא מת, השדה הופך להיות בכלל שדה אחוזה. כי בעצם כשהבן קנה את השדה מאביו, זה היה שדה מקנה. עכשיו האבא נפטר, הבן לא קיבל שום דבר בשדה יותר. אז זה נשאר שדה מקנה. הייתי חושב שזה לא יהפוך להיות שדה אחוזה. לכן הפסוק אומר לו, זה כן נקרא שדה אחוזה. אבל מאיפה נלמד שכשהבן קנה מאביו את השדה והוא הקדיש את השדה, רק אחר כך אבא נפטר, מי אמר שכשאבא נפטר זה הופך להיות שדה אחוזה בשבילו? אומרת הגמרא, והכה רבי יהודה ורבי שמעון שסורים שזה גם נקרא שדה אחוזה, גם במקרה שהבן הקדיש את השדה לפני שאבא שלו מת, קרא אשכח ודרשי. הם מצאו פסוק, חוץ מעצם הלימוד שהתורה אומרת, ואם משדה מקנתו, למה היו צריכים להוסיף את הארבע מילים אשר לא משדה אחוזתו? אז עצם הלימוד הזה זה מלמד אותנו, כשהאבא מת, שהבן הופך, השדה הזאת, למרות שאין לו בקניין יותר חזק, זה הופך להיות שדה האחוזה שלו. אבל מצאו עוד לימוד, חוץ מארבעת המילים האלה, ודרשי, ומזה הם דורשים גם למקרה שהבן הקדיש לפני שהאבא נפטר, כשאבא נפטר זה הופך להיות שדה האחוזה שלו. למה? לכתוב רחמנה, אם את שדה מקנתו, אשר לא אחוזתו. לא משדה אחוזתו. המם של משדה אחוזתו מיותר. אינמי, אשר לא שדה אחוזה. מהי אשר לא משדה אחוזתו? מה זה המם הזאת? מה היא באה ללמד? שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה. זה נחשב שדה מקנה. אבל יצא זו, גם שהבן הקדיש את השדה כשאבא שלו עדיין היה חי, ורק אחרי שהוא הקדיש האבא מת, שראויה להיות שדה אחוזה, אם הוא לא היה מקדיש את השדה הזאת, היא הייתה הופך להיות שדה אחוזה שלו כשאבא היה נפטר. לכן זה נחשב עכשיו גם שדה אחוזה, למרות שהוא הקדיש את זה בחיי אביו. עד כאן השיעור על דף חפבב.